כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros osha shuoi Olovozo vadati behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום ראשון, חבדלת בסיוון תפשין עין דלת, מסכת בבא בתרה, דף קוף מם זין, שהם 29 דפים וימים עד לסיום מסכת בבא בתרה כולה. השתבח שמו לעד. למאזינים לרדיו כל חיים משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו רוצים לפתוח את שיעור דפינו היומי בתחילתו של שבוע טוב חדש, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, עם כמה הערות על אשר למדנו בדפינו היומיים בשבוע שעבר. הכל בידי שמיים, חוץ מצינים ופחים בדרך היקש. כך למדנו בדף קוף ממדלת. מקורביו של הגאון רב חצקל אברמסקי זצ"ל סיפרו אודותיו את המעשה הבא. רגיש היה הגאון לקור ולרוח. בימי ילדותו הובילתו אמו לבית רבו, עטוף בסמיכות ובמעילים, לבל הצטנן חלילה. לימים גלה הגאון לסיביר ארץ הכפור והשלג. ולא עוד, אלא שבאחד הפעמים קפו שומרי המחנה על רב חצקל אברמסקי ועל קבוצתו להסיר את נעליהם ואת גרביהם ולהליך יחיפים בשלג. נסע רבי יחזקאל עיניו לאביו שבשמיים ואמר, אבא, כתבת בתורתך הכל בידי שמיים חוץ מצינים ופחים. אדם חייב לשמור על עצמו ואם לאו יחלה חס וחלילה. אבל כאן בסיביר הקרה אתה יודע כי אין באפשרותי לשמור על עצמי ולפיכך אתה צריך לשמור עליי. וכך היה. סביבו חלו אנשים במחלות קור חמורות, והוא אף לא הצטנן. זוהי כוחה של תפילה. ובדף קוף ממהי למדנו טוב לב משתה תמיד. כך אומרת הגמרא, כל ימי עני רעים, זה שיש לו אישה רעה, וטוב לב משתה תמיד, זה שיש לו אישה טובה. ניתן להבין שמי שיש לו אישה רעה, ימיו רעים, ואילו הנשוי לאישה טובה, ימיו טובים. כיצד מתקשר הדבר לעניין המשתה? מהר בעל הבן יהוידע בסוגייתנו בדרך צחות, כי עתים יבוא אדם לביתו מעבודתו ילגום מעט משקה וירדם כי מהמחמת מלאכתו והמשקה. אם אין לב בני ביתו עליו, לא ימתינו לו עם ארוחתו. אבל אם טובים הם עמו, ימתינו עד שיקום משינתו ויגישו לפניו את מאכליו. זהו איפה טוב לב משתה תמיד. עוד אמרה הגמרא בדף קוף ממהי, עמוד ב' בוקע עצים יסכן ום אילו בעלי גמרא. על האריזה לעיד תלמידו רב חיים ויטל שכשהיה לומד גמרא היה תורח מאוד. כל לימודו היה בדרך של התאמצות ויגיעה ומרוב המאמץ הגדול הייתה זהה ניגרת ממנו. לטעם לכך גילה הרי בעצמו. הקושיות יסודן מהקליפות והלימוד בדרך זו משבר הקליפות ומעלה את ניצוץ הקדושה שבהם. וזהו הטעם מאיר אחידה בספרו פתח עיניים שגמרתנו מכנה את לומדי הגמרא כבוקעי עצים. אכן יש צורך בתורח ויגיעה בלימוד הגמרא לא פחות מאשר בחטיבת עצים. עוד הערה אחת מפיו של הגאון מבילנה. ביטוי נפוץ הוא קטלה קניה, חוטבי קנים, אודות מי שלא הגיע לדרגת תלמיד חכם. מה מקורו של הביטוי הזה? לדעת הגאון מבילנה בפירושו לספר משלי פרק ו' פסוק ח' בא ביטוי זה על משקל ביקוע עצים המוזכר בסוגייתנו בהקשר ללימוד תורה. בוקע עצים סכן ום פירושו כמי שמתאמץ לבקוע עצים לאסוף ולאגור דברי תורה יכול אחר כך להתחמם כנגדם, כלומר, תהיה בידו תורה הרבה והוא יוסיף להעמיק בה. ואילו מי שאינו עמל לאגור דברי תורה, אינו אלא ככותל קנים באלמה שאין בידו כלום. אלה הם ההערות שלנו בפתח שיעור דפינו היומי, הערות הלקוחות מספר מאורות הדף היומי. וכעת בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש כדי לשאת תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותי שלא יהיה רד ותקלה לידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. יהדו אינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. אינני רוצה ללמוד, כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו, ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בשיעורנו הקודם. השיעור הקודם היה בערב שבת קודש, פרשת שלח לך. ואז למדנו את דפים קוף ממהי וקוף ממוו ממסכת בבא בתרא. בסיום השיעור שאלנו 10 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. הנה התשובות. שאלה ראשונה בדף קוף ממהי הייתה למסקנה במנך לקור רבי יהודה ורבי נתן בברייתא, והתשובה, אם קידושין לטיבועין ניתנו, כלומר עם דעתו של המקדש להפסיד כספו גם אם לא יישאנה לבסוף. שאלה שנייה, באיזה אופן החלקו רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי בברייתא לגבי החזרת כסף הקידושין, והתשובה באשת כהן שנאנסה שנאסרת עליו וצריך לשלם כתובתה. שאלה שלישית, מהי סברת רבי יוסי שנותן למחצית מכסף הקידושין, והתשובה שהסתפק, האם קידושין לטיבועין ניתנו או לא? שאלה רביעית, מהי סברת המימר שהאישה לא תחזיר את כסף הקידושין, והתשובה, גזירה שמא יאמרו שהקידושין לא תפסו בכלל, ויאמרו שיוכל לשאת את אחותה. שאלה חמישית, מדוע בעל אגדות נקרא עתיר נכסים, עתיר פומבי, והתשובה על פי פירושו של הרשב"ם, שמתוך שאין אגדות צריכות עיון יכול לדרוש בכל מקום. שאלה שישית, מה הפירוש עתיר תקוע? התשובה, שיש לו הרבה בתים ומסתכר בהם תמיד, או על שם העיר תקוע שמשם היו מביאים שמנים. שאלה שביעית, מתי גובה החתן את מתנותיו אפילו אם נהנה מסעודה בבית חמי, והתשובה כאשר אכל פחות מדינר? שאלה שמינית, האם יש להוכיח מהמעשה בחתן ששילח 100 קרונות ומת בפתח בית חמיב, שמוכל אפילו עם חמיב ואינו משתתף בסעודה, והתשובה לא, משום שכל פתח בית חמיב נחשב כבית חמיב? שאלה תשיעית, מה בא להשמיענו רב יהודה בשם רב, שמעשה שאדם שיגר לחמיב יין ושמן בעצרת? התשובה, א', על חשיבות ארץ ישראל שכבר בחג השבועות יש פירות בשלים, ב', שהטוען שלחתי לך סבלונות יין ושמן בשבועות נאמן. שאלה אחרונה, בכמה שמין לאישה בשר שמחזירה לחתנה? והתשובה, בזול, עד שליש ממחירו. אלה הם הוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפים קוף ממאי וקוף ממוו בשיעורנו הקודם בערב שבת קודש פרשת שלח לך. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום ראשון כ"ד בסיוון תשע"ז, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו בתחילתו של שבוע טוב חדש הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, ולימוד דפינו היומי, הלא הוא דף קוף מם זין של מסכת בבא בתרא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף קוף מם וו עמוד א', מן המשנה הפותחת במילים השולח סבלונות לבית חמיב, שלח שם מאמנה ואכל שם סעודת חתן אפילו בדינר, אינן נגבין. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כי אתנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה. נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. המשנה הזו דנה בדין הסבלונות, שהם המתנות שנותן הארוס ושולח לארוסתו לאחר הקידושין. ומנהגם היה שהחתן שולח למחרת הקידושין לארוסתו הנמצאת בבית אביה תכשיטים ופירות וכדי יין וכדי שמן, ופעמים היה החתן סועד שם עמם. כך אומר הרשב"ם. ולמה הן נקראות סבלונות המתנות הללו? אומר הרמב"ם בפירוש המשניות, על שם שהסבל נושא אותן. דנה המשנה, אם במקרה שלבסוף לא נישאו, צריכה הארוסה להחזיר את המתנות ששלח לה הארוס. אומרת המשנה בדף קוף ממוו עמוד א', השולח סבלונות לבית חמיב, ולאחר מכן גירש את קלתו, או שמת אחד משניהם ועכשיו הוא דורש, הוא או יורשיו, במקרה שגם הוא מת, את הסבלונות בחזרה, אם שלח לשם מתנות אפילו בשווי 100 מנה, ואכל שם סעודת חתן אפילו בשווי דינר, אינן נגבין. אין הסבלונות נגבין בחזרה, מפני שמחמת חיבת שמחת האכילה שאכל עמהם, מחל ונתן להם את הסבלונות במתנה גמורה. אבל אם לא אכל שם סעודת חתן, הרי לו הסבלונות נגבין, כיוון שלא מחל על הסבלונות, אלא שלח אותם כדי להרבות חיבתו, ושאחר כך יישאנה. ובגמרא לקמן חילקו בין סבלונות העשויים להיבלות, לבין סבלונות שאינן עשויים להיבלות, שרק העשויות להיבלות, מחל כשאכל עמם סעודת חתן. אבל שאינם עשויים להיבלות לא מחל, אף אם אכל עמהם. וערת המשנה חילוק נוסף בדין הסבלונות. שלח סבלונות מרובים לארוסתו ופירה ששולחם לה על מנת שיחזרו עמה לבית בעלה לאחר נישואיה, וגרשה או מת אחד מהם, הרי אלו הסבלונות נגבין, שהרי לא נתנם לה, אלא על מנת שתביאם לביתו. אבל אם שלח לסבלונות מועטים ופירה ששולחם כדי שתשתמש בהם בבית אביה, אין נגבין, כיוון שמחל עליהם. זוהי המשנה שלנו בדף קוף מבב עמוד א', וכעתנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. וערת הגמרא את הנאמר במשנה שאם אכל שם סעודת חתן אפילו בשווי דינר, אין הסבלונות נגבים. אמר רבא, מה ששנינו במשנה שאם אכל בדינר מחל על הסבלונות, זה דווקא אם אכל לפחות בשווי דינר. אבל אם אכל סעודה בשווי פחות מדינר, לא מחל על הסבלונות. שואלת הגמרא פשיטא, שרי דינר תנן. שנינו במשנה בפירוש, דינר, מה מוסיף רבה, מה הוא מחדש? מיישבת הגמרא, יש חידוש בדבריו של רבה. מהו דתי מה שמתאה סבור לומר? הוא הדין, דאפילו אם אכל פחות מדינר, מחל על הסבלונות. והיידה קטני, מה שכתבה המשנה, דינר, זה לא בדווקא, אלא אורחה דמילתא קטני. המשנה כתבה את דרך העולם שאוכלים סעודה בשווי דינר, כמה שמלן משמיעינו רבה, שאכל בדינר דווקא, אבל אם אכל בפחות מדינר, לא מחל. מבררת הגמרא באיזה אופנים מחל מחמת הסעודה הזו. מסתפקת הגמרא, אכל תנן, שתה מי, שנינו במשנה שמחל שם סעודת חתן מחל על הסבלונות, מה הדין אם שתה בשווי דינר ולא אכל, האם מחל או לא? ועוד מסתפקת הגמרא, הוא תנן, שנינו במשנה שאם הוא עצמו אכל עמם סעודת חתן, מחל על הסבלונות, שלוחו מי, מה הדין אם שלח שליח להביא את הסבלונות לבית הקלה, והשליח אכל שם עמהם, האם מחל או לא? ועוד ספק, שם תנן, שנינו במשנה שאם אכל בבית חמיב, מחל על הסבלונות, שיגר לו מי, מה הדין אם לא אכל שם אל החמיב, שלח אליו סעודה, והחתן אכלה בביתו, האם אכל על הסבלונות או לא? ויהיה הגמרא, ראיה לפשוט כמה מהספקות הללו, תשמע בו ושמע ראיה, ואמר רב יהודה אמר שמואל, מעשה באדם אחד ששיגר לבית חמיב לאחר שירס את ביתו 100 קרונות טעונות במסע של כדי יין ושל כדי שמן ושל כלי כסף ושל כלי זהב ושל כלי מילת, בגדים העשויים מצמר נקי, ורחב בשמחתו ורחב על סוסו מתוך שמחתו על ששלח הון רב לבית חמיב, והלך ועמד על פתח בית חמיב, והוציאו וכיבדו בכוס של יין מזוג בחמין ושתה, ומת אחר כך קודם הנישואין, וזו ההלכה המעשה הזה, העלה רבי אחא, שר הבירה לפני חכמים לאושה. באושה היו החכמים כשגלתה לשם הסנהדרין. ואמרו, הסבלונות העשויים לבלות, להתקלות ולהיגמר קודם הנישואין כגון כדי יין, אין נגבין. ושאין עשויים להיבלות קודם הנישואין כגון תכשיטי זהב וכסף, נגבין. וממה שפסקו חכמים כך במעשה הזה, שהוא רק שתה, שמה מינה יש להוכיח, שאפילו אם רק שתה ולא אכל, מחל על הסבלונות העשויים להיבלות. ועוד שם את מינה, ועוד אתה לומד ממה שפסקו שם חכמים, שאפילו אם שתה בפחות מדינר, מחל על הסבלונות, שהרי כוס מזוג בחמין מן הסתם אינו שווה דינר. ומוכח שלא כדברי רבה שאמר שמוכל דווקא אם אכל בדינר, שהרי אין סברה לחלק ולומר שדווקא באכילה צריך שווי דינר, ואילו בשתייה לא. אמר רבה שי, מן המעשה הזה אין ראיה שפסקו שלא כרבה. כי מן לימלן מי אומר לנו, דלא שחקי לי שלא תחנו והניחו בכוסו מרגנית הדשוויה אלפה זוזי ואשקי. מרגלית ששווה 1,000 זוז, וישקו אותו בזה כדרך השרים שהיו שותים כך לרפואה. והחתן ידע מכך, ומכיוון שהמשקה ששתה היה שווה יותר מדינר, לכן אמרו חכמים שהוא מחל. ועוד שם התמינה, עוד אתה לומד ממה שפסקו חכמים במעשה הזה, שאין לומר שהחתן מוכל על הסבלונות רק אם אכל אצל חמיב, אלא אפילו אם שיגרו לו, שלחו לו לביתו ואכל, מחל על הסבלונות, שהרי אותו חתן ששתה את כוס החמין שהגישו לו היה מחוץ לבית חמיב. גם את הראיה הזו דוחה הגמרא, ואומרת דילמה שמה כל פתח בית חמיב כבית חמיב דמי. מקום הכניסה לבית חמיב חשוב כבית חמיב עצמו. וכיוון ששתה שם החתן את כוסו, הרי זה כאילו שתה בתוך בית חמיב. ומה שהגמרא הסתפקה זה באופן ששלחו לו את הסעודה מבית חמיב אל ביתו שלו. מסתפקת הגמרא עוד בדין סבלונות. היבה אלו נסתפקו בני הישיבה באופן שאכל סעודה שווה פחות מדינר. מהו שישלש? האם יחלק את ממון הסבלונות כנגד מה שאכל, כגון אם אכל בשווי חצי דינר, האם אכל על חצי מהסבלונות שנתן, וכן אם אכל בשליש או רבע דינר, האם אכל כנגד זה בסבלונות, או שאם אכל בפחות מדינר, לא מכל כלום. עוד הסתפקו בני הישיבה במקרה שחוזרים הסבלונות לבית החתן, שווח סבלונות מהו, אם השביחו הסבלונות בשעה שהיו בבית חמיב ואכלו את הסבלונות ואת השבח שלהם, כגון ששלח להם בהמות וילדו ואכלו אותן ואת ולדותיהן, האם צריכים להחזיר לו גם את השבח? כיוון דאי איתנו לדידי, כיוון שאם הסבלונות היו קיימים, הדרי, היו חוזרים אליו, הם ושבחם נמצא די ברשות הישבוח, שהסבלונות השביחו ברשותו, והם חייבים לשלם לחתן את הסבלונות והשבח, או דיל מה או שמה נאמר, כיוון דאי אב די, או מגן וי, כיוון שאילו היו הסבלונות נגנבים או נאבדים ממיית כשנתנם להם קודם שהשביחו, בא ישלום אלי, היו צריכים לשלם לו רק את הסבלונות, אם כן נמצא שכשהשביחו הסבלונות, ברשות הדידה שבוך, ברשות האישה השביחו, ואינם חייבים לתת לו את השבח, אלא את הסבלונות בלבד. מסיקה הגמרא תיקו, השאלות הללו עומדים בספק, והם לא נפשטו. אבל מה שהסתפקו עם הדין בשתייה כמו באכילה, זה נפשט ממה שאמרו במעשה של החתן ששתה על פתח בית חמיב ששתייה כאכילה. מסתפקת הגמרא בסבלונות העשויים להיוולות ולא בלו מה דינם. באי רבה, סתפק רבה, אכל החתן סעודה בשווי דינר ונשתיירו בבית חמיב סבלונות העשויים להיוולות ולא בלו עד שעת החזרה, של הסבלונות שאינם עשויים להיבלות. מהו? מה דינם? האם כיוון שעדיין לא בלו דינם כסבלונות שאינם עשויים להיבלות ויחזרו לחתן? או שכיוון שהם עשויים להיבלות מחל עליהם? וגם אם לא בלו, אינם חוזרים. מביאה הגמרא ראיה לפשוט את שאלת רב התשמה בו ושמה ראיה לפשוט את הספק מברייתא ששנינו לעיל. מעשה בחתן שרחב על סוסו ושתה כוס חמים בפתח בית חמיב. נאמר שמה וזו ההלכה אלה רבי יחסר הבירה לפני חכמים באושה. ואמרו, פסקו שסבלונות העשויים להיבלות אין נגבין. ושאין עשויים להיבלות נגבין. מדייקת הגמרא מן המעשה הזה, מה אליו? האם אין הדין שסבלונות העשויים להיבלות אינם חוזרים? אף על גב דלא בלו. אפילו שעדיין לא בלו. עצם העובדה שהם עתידים להיבלות, לא צריך להחזיר אותם לחתן. אם כן, מכאן ראיה שסבלונות העשויים להיבלות ולא בלו, דינם כבלו ואינם חוזרים. דוחה הגמרא ואומרת, לא. לא מדובר בסבלונות שעדיין לא בלו, אלא באופן דבלו, שכבר בלו, ואין מכאן ראיה מה יהיה הדין כשעדיין לא בלו. מביאה הגמרא ראיה נוספת לפשוט את ספקו של רבא. תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו במשנה נתן להחתן סבלונות מועטים כדי שתשתמש בהם, והיא, כשהיא בבית אביה וחזר בו החתן, אין נגבין. משמע מדברי המשנה שאין חילוק אם הסבלונות בלו או לא, אלא עיקר החילוק אם נתן לה כדי שתשתמש בהם בבית אביה, או כדי שתביא אותם לבית בעלה, אם כן תפשוט מכאן, שאם נתן לסבלונות העשויים להיבלות, אף שעדיין לא בלו, דינם כבלו, ואינו גובה אותם. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, תרגם הרבה, פירש רבה את דברי המשנה. בייבה וסבחתה. במיני צעיפים וקישוטי שיער, שהחתן שולח לארוסתו ומוכל עליהם, בין אם בלו, בין אם לא בלו. זאת כיוון שהם דברים קטנים שאינם חשובים. ממילא אין ראיה מדברי המשנה לפשוט את ספקו של רבה, בסבלונות אחרים העשויים להיבלות ולא בלו. עכשיו מביאה הגמרא מעשה באדם ששלח סבלונות, ומה יש ללמוד מן המעשה הזה? אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, מעשה באדם אחד ששיגר סבלונות לבית חמיב. יין חדש מענבים חדשים של אותה שנה, ושמן חדש מזיתים חדשים וכלי פשטן, בגדים העשויים מפשטן חדש, בעצרת בתקופת חג השבועות, על אף שעדיין אין בתקופה הזו, מן המינים הללו חדשים. שואלת הגמרא, מהי כמשמלן, מה משמיענו רב יהודה במעשה הזה? משיבה הגמרא, היא בית אימא, אם תרצה תוכל ליישב חשיבותה דארץ ישראל כמשמלן. רב יהודה בא ללמדנו חשיבות ושבח ארץ ישראל שאדמתה ממהרת להוציא פירות, עד שבעצרת בחג השבועות הספיקו להכין יין ושמן חדשים וכלים מפשטן חדש. מבית אימא אם תרצה תוכל ליישב, שרב יהודה בא ללמדנו, דאי טעין, טענתי טענה, שאם חתן שגירש את קלתו טוען ששלח לבית חמיב יין חדש ושמן חדש בחג השבועות, טענתו טענה ואין אנחנו אומרים שהוא רמאי, ונאמר שלא ייתכן שיהיה יין ושמן חדש בעצרת, אלא מן המעשה הזה אנחנו רואים, שייתכן שיהיו יין ושמן חדשים בעצרת. ודווקא בארץ ישראל אומר הריטב"א, בית דין נזקקים לטענה הזו, אבל אם הוא טוען זאת בבבל, אין נזקקים לטענה הזו, מפני שבוודאי הוא משקר, שהרי רק בארץ ישראל הפירות מבשילים לפני חג השבועות. מביאה הגמרא מעשה נוסף שאמר רב יהודה בשם רב, אמר רב יהודה אמר רב, מעשה באדם אחד שאמרו לה על אשתו שתותרניתי, שאינה יכולה להריח, ונכנס אחריה לחורבה סמוכה לגליל כדי לבודקה אם היא יכולה להריח או לא. תכף נראה למה הוא רצה לבדוק, והתמין בתוך חיקו צנון או תמר. אמר לריח צנון, אני מריח בגליל כדי לבדוק ולנסות, הוא אמר זאת, לראות מה היא תגיב. אמרה להישיבה לו אשתו בדרך שחוק, כי הבינה שהוא מתכוון לבדוק אותה, מן יאיבלן מכותבות די יריחו, מי ייתן לנו מהתמרים הגדלים ביריחו ואכל נבי ונאכל יחד עם הצנון, שהצנון חריף והתמר מתוק והם טובים זה עם זה. ובתוך כך נפל עליה, נפל על אותה אישה חורבה ומתה. בא הבא לפני בית דין וביקש ליורשה, אמרו חכמים, הועיל ולא נכנס אחרי אלה לבודקה אם היא מריחה, כי אם היא אינה מריחה יגרשנה, והיא מתה קודם שהתפייס עמה, אינו יורשה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שהלך לסבלונות מועטים שתשתמש בהם בבית אביה, אין נגבין. ברר את הגמרא את פרטי ההלכה בדין הזה. יתיב רבין ישב רבין סבא, הזקן, כמי דרב פאפה לפני רב פאפה ויתיב וכאמר, כך הוא הדין. אם שלח החתן סבלונות ולבסוף לא נישאו, בין שמת האי, בין שמת הוא, הו, אדר הוא, חזר בו מן הנישואין וגרשה, בין אם אכל סעודת חתן ובין אם לא אכל, סבלונות אדרי, הסבלונות ששלח חוזרים אליו. אבל אם היו הסבלונות ממיני מאכל ומשתה, לא אדר, הם אינם חוזרים. אם אכל סעודת חתן בבית חמיב, מפני שמן הסתם מחל עליהם כיוון שהם עשויים להיבלות. אבל אדרבה היא, אם האישה חזרה בה מהנישואין, אדרה מחזירה אפילו קישה די ירקה, אגודה של ירק, דהיינו דבר מועט, ואף שהוא דבר יעשוי להיבלות. אמר רב הונא ברי דרב יהושע, אבל מי שמחזירים את הסבלונות, אין גובים מהם את השווי של מה שאכלו, אלא שמין להם דמי בשר בזול. שהרי אם היו יודעים שיהיו צריכים להחזיר, לא היו אוכלים. ועד כמה הוא בזול? עד טילטה. עד שליש פחות משוויו הרגיל של אותו מאכל. כלומר, משלמים שווי שני שליש ממה שאכלו. אומר המאירי, מה שאמרו שמנקה לו שליש זה כשאין המאכל והמשקה קיימים, אבל אם הם עדיין קיימים, מחזירה לו את הכל. וחיית החי וראה, הגענו למשנה בדף קוף ממוו עמוד ב'. שכיב מרע שציווה את נכסיו לאחרים וניכר שעשה זאת מחמת שסבר שעומד למות, אף על פי שלא פירש כן, הרי זה כמצווה מחמת מיטה ומקנה באמירה בלבד ללא קניין. באה המשנה לבאר דין מתנת שכיב מרע כשאינו מצווה מחמת מיטה. אומרת המשנה בדף קוף ממוו עמוד ב', שכיב מרע, אדם לא עלינו השוכב במיטתו מחמת חולי, הרמב"ם בהלכות שחייה ומתנה פרק ח' הלכה ב' כותב שחולה שתשש כוחו מחמת החולי עד שאינו יכול להלך על רגליו בשוק, והרי הוא שוכב במיטתו, הוא הנקרא שכיב מרע. אם כן, שכיב מרע שכתב את כל נכסיו לאחרים שהם אינם יורשיו, ושיער לעצמו קרקע כלשהו, מתנתו קיימת ואינו יכול לחזור בו, גם אם יבריא, כי מכך שישיר לעצמו קרקע מוכח, שלא נתן רק על דעת זה שימות, והרי זו מתנה גמורה. והרשב"א מביא מהגמרא לקמן בדף קוף נון וו עמוד ב' ששכיב מרע מתנתו קיימת גם באופן שנתן בעל פה בלא כתיבה, והוא מוסיף שזה דווקא כשיש עדים שהיה שכיב מרע כשכתב הוא נתן את המתנה הזו, או באופן שכתב בשטר קדקת ציר ורמי בארסי, כשהיה חולה ומוטל על מיטתו. ומדובר פה באופן שעשה קניין, שהרי מתנת שכיב מרע, כשאינו מצווה מחמת מיטה, דינה כמתנת בריא שאינה מועילה בלא קניין. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם לא שיער קרקע כלשהו, בהכרח שכל מתנתו הייתה מחמת שהוא עומד למות. ועל דעת כן, נתן, שאם ימות תתקיים המתנה ואם יעמוד מחוליו, תחזור אליו. שהרי אם היה חושש שאולי יעמוד מחוליו, היה משאיר לעצמו מעט נכסים בכדי שלא יצטרך לבריות. ולפיכך, אם עמד מחוליו, אין מתנתו קיימת וחוזר בו. הקהילות יעקב מבאר, שאומנם מתנת שכיב מרע שעליה נאמר שדבריו ככתובים וכמסורים ולדעת רב נחמן לקמן בדף קוף ממזיין עמוד ב', זו תקנת חכמים שלא תתערף דעתו, אין המתנה חלה לאחר מיטה. אז באופן זה ודאי שממד מחוליו חוזר בו, ואין צריך לדין האומדנה. מה שכתב הרשב"ם את הטעם משום אומדנה שנתן את המתנה על דעת שימות לבסוף, הוא צריך לכך כשהשכיב מרע עשה קניין, ופירש שיחול מעכשיו, שבאופן כזה ראוי למתנה לחול מיד. ורק מצד האומדנה שלא נתן אלא על דעת שימות לבסוף, יכול לחזור בו לכשיבריא. זו היה המשנה שלנו בדף קוף ממוו עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. התבאר במשנתנו ששכיב מרע שיקנה את כל נכסיו עומדים דעתו של דעת כן נתן שאם ימות, תתקיים המתנה ואם יעמוד מחוליו, תחזור אליו. ואף על פי שלא יתנה במפורש, נחשב שיתנה במפורש. מברר את הגמרא מי הוא התנה שסובר כך. שואלת הגמרא מנתנה דאזלינן בתר אומדנה, מי הוא התנה הסובר שיש ללכת על פי עומדן דעתו של הנותן, אף שלא פירש. ושיבה הגמרא אמר רב נחמן, שיטת רבי שמעון בן מנסיה היא. תתניה שנינו בתוספתא של מסכת כתובות, הרי שהלך בנו למדינת הים ושמע שמת בנו. מי שהלך בנו למדינה נמצאת מעבר לים ושמע האב שמועה שמת בנו, ועמד וכתב כל נכסיו לאחר כיוון שהיה בטוח שבנו מת, ואחר כך התברר שהשמועה לא הייתה נכונה, ובא בנו, מה שנקרא בא הרוג ברגליו, הבן הגיע חי וקיים, הדין הוא שכיוון שלא אמר בפירוש האבא שהוא נותן את המתנה מפני שחושב שמת בנו אלא נתן בסתם מתנתו מתנה. זוהי שיטת חכמים, אבל רבי שמעון בן מנסיה אומר אין מתנתו מתנה, משום שמסתבר שאלמלא שאילו היה יודע שבנו קיים לא היה כותבן, לא היה מקנה את כל נכסיו. ומשם יש ללמוד שדעתו של רבי שמעון בן מנסיה שיש ללכת אחר עומדן דעת הנותן, ולכן גם בשכיב מרע עומדים את דעתו, מעריכים את דעתו שנתן על דעת כן שאם ימות תתקיים המתנה, ואם יעמוד מחוליו ויבריא, תחזור אליו המתנה. מביאה הגמרא המורה שחולק ולומד את המקור למשנה ממקום אחר. אף שיש את אמר משנתנו היא שיטת רבי שמעון שזורי. דתנן, שנינו במשנה במסכת גיטין דף סמכי עמוד ב'. בראשונה בתחילה היו אומרים, אמרו חכמים, אדם היוצא בקולר, אדם שיוצא בשרשרת שמניחים סביב לצווארו, הכוונה למי שיוצא להיהרג על ידי המלכות, אדם כזה שאמר כתבו גט לאשתי כדי שלא תצטרך להתייבם, הרי אלו יכתבו ויתנו את הגט לאשתו אף על פי שלא אמר כתבו ותנו. ומבואר במסכת גיטין דף סמכוו עמוד א' שברי שאמר רק כתבו אין נותנים, כיוון שלא פירש שיתנו. ותולים שהוא אמר זאת כיוון שרצה לשחק בה. מכל מקום, ויוצא בקולר כן כותבים, והטעם לכך כיוון שעומדן הדעת הוא שבוודאי התכוון שיתנו לה, אלא מפני תרדתו ופחדו לא פירש שיתנו. חזרו לומר, הוסיפו חכמים על הדין של יוצא בקולר, אף אדם המפרש מן היבשה לים והיוצא בשיירה למדבר, אף על פי שאין סכנתם ברורה כל כך כמו יוצא בקולר, רבי שמעון שזורי אומר אף המסוכן, אדם חולה שקרוב למות לו עלינו, שאמר כתבו גט כותבים ונותנים לאשתו, אף שלא אמר תנו, כיוון שהדבר ידוע שנתכוון שיכתבו ויתנו לה כדי לפותרה מן האיבום, אלא שמחמת פחדו נטרד ולא פירש. מבואר במשנה הזו שאף שלא אמר תנו, מכל מקום סומכים על עומדן הדעת שרצונו ליתן. כותב הריף שכל אחד מארבעה המקרים הללו יוצא בקולר, המפרש בים, היוצא בשיירה והמסוכן, דבריהם ככתובים וכמסורים. והם עדיפים יותר מסתם שכיב מרע שדינם כדין המצווה בפירוש מחמת מיטה. ומבאר הרן שכל אלו מתיירים הם על מיטתם ואין אדם משתה ומצחק בשעה שהוא מתיירה ממיטתו, ולפיכך אין מתנתם צריכה קניין. לפי שישבו חכמים מידותיהם בכל מצווה מחמת מיטה שיהיו דבריהם כמסורים. שואלת הגמרא ורב נחמן שהעמיד את המשנה כרבי שמעון בן מנסיה, מה איתם הלא מוקים לה? מה הטעם שלא העמידה כרבי שמעון שזורי כפי שהעמיד רב ששת? משיבה הגמרא שאיני הטעם, הדבר שונה לעניין גט, דאמר כתבו. כיוון שאמר כתבו גילה דעתו שרצונו לגרשה, שאם לא כן לאיזה צורך ציווה לכתוב לה. מה שאין כן במשנתנו, שלא היה גילוי דעת, אלא שאנחנו עומדים את דעתו שלכך להתכוון. שואלת הגמרא ורב ששת שהעמיד את המשנה כרבי שמעון שזורי, מה הטעם הלא מוקים לה כרבי שמעון בן מנסיה? מה הטעם שהוא לא העמידה כפי שהעמיד רב נחמן, שהמשנה הולכת לשיטתו של רבי שמעון בן מנסיה? משיבה הגמרא, ומדנה דמוכח שייני. הדבר שונה בדינו של רבי שמעון בן מנסיה, שיש עומדן דעת ברור ביותר. שאילו היה יודע שבנו קיים, לא היה נותן כל נכסיו לאחרים, שהרי לא נתן בחיי בנו, רק לאחר ששמע שמת. ואי אפשר ללמוד משם לכל מתנת שכיב מרע, שאינו מצווה מחמת מיטה, כיוון שאין עומדנה מוכחת, כי הרי רוב חולים לחיים. ולכן לא ברור שהוא היה בטוח שהוא הולך למות. מבררת הגמרא מן תנא להד אתנו רבנן, איזה תנא שנה את הברייתא דלהלן. ברייתא שמופיעה בתוספת של מסכת כתובות. הרי שהיה חולה ומוטל במיטה, אדם שהיה חולה ומרוב חוליו לא היה יכול לקום ממיטתו. ואמרו לו נכסיך למי? כיוון שהיה חולה נוטה למות, שאלו אותו למי הוא רוצה להקנות את נכסיו. ואמר להם, דומה חשבתי שיש לי בן והוא יירשני. אבל עכשיו שהתברר לי מתוך שאלתכם שאין לי בן, כי הוא מת, אני מקנה את נכסי לפלוני. וכן אם היה חולה ומוטל במיטה ואמרו לו נכסיו למי? למי הוא רוצה להקנות את נכסיו? ואמר להם, דומה חשבתי שאשתי מעוברת ונולד ממנה יירשני. אבל עכשיו שהתברר שאין אשתי מעוברת, אני מקנה את נכסי לפלוני. אם לבסוף התברר לו שטעה ונודע שיש לו בן, או שנודע שהייתה אשתו מעוברת, אין מתנתו מתנה. שהרי אם היה יודע על כך שיש לו בן, לא היה נותן את נכסיו לאחר. שואלת הגמרא, למה האם נאמר שברייתא זו שמבואר בה שהולכים אחר עומדן הדעת של הנותן? שיטת רבי שמעון בן מנסיה היא שסובר שיש ללכת אחר עומדן דעתו של הנותן לבטל את מה שנתן לפלוני, ולא כשיטת רבנן הסוברים שכל זמן שלא פירש מחמת מה הוא נותן, מתנתו קיימת. דוחה הגמרא ואומרת אפילו תימה, אפילו אם תאמר שהברייתא הזו יפלי שיטת רבנן, הדבר מובן, משום שדומה שייני. רבנן מודים באופן זה שפירש ואמר אותו אדם, דומה שיש לי בן, עכשיו שאין לי בן נכסי לפלוני. דהיינו, כיוון שהתברר שאין לי בנים, אני מקנה את נכסי לפלוני. שואלת הגמרא, עוד הקרי לה, מה הקרי לה? השואל ששאל, מה היה דעתו לשאול? הרי הדבר פשוט, שכיוון שפירש את דבריו שנתן, כיוון שאין לו בן, אז לדברי הכל אין מתנתו מתנה. משיבה הגמרא, מה עוד התאים השם התאה סבור לומר שאין כוונת הנותן במה שאמר דומה שיש לי בן, עכשיו שאין לי בן נכסי לפלוני, להתנות את המתנה במיטת בנו. אלא צער יהודה כמתקר, רצונו להזכיר את צערו ולהתעונן על בנו שמת, ולפיכך אין כאן אלא עומדנה, שאם היה יודע שבנו קיים לא היה נותן, ואם כן הברייתא היא דווקא כשיטת רבי שמעון בן מנסיה. כמה שמלן, לכך הוא צריכה הגמרא להשמיע לנו, שמה שאמר דומה, כוונתו הייתה לתלות את מתנתו במיטת בנו. ולפיכך הדין הזה הוא לדברי הכל. הדין בשכיב מרע שמקנה את נכסיו באמירה בלבד, והוא אינו צריך קניין. ברר את הגמרא מה המקור לכך. אמר רבי זעירא, אמר רב, אמר רבי זעירא בשמו של רב, מניין למתנת שכיב מרע שקונה בדיבור בלבד שהיא מועילה מן התורה, דהיינו שמצווה מחמת מיטה ומת לבסוף, וכן הנותן כל לחסיו ומת לבסוף, שיש לו דין של מצווה מחמת מיטה, ותוסות בדיבור המתחיל מניין כותבים, שמן התורה זה לאו דווקא, שהרי לקמן בדף קוף ממזיין עמוד ב' מביאה הגמרא שרב נחמן סובר שמתנת שכיב מרע אינו אלא מדי רבנן. ואילו בהמשך הביאה הגמרא ארבעה מוראים המוכיחים שמתנת שכיב מרע מן התורה, ואחד מן המוראים זה רב נחמן, אמר רבה ברבוע. לפיכך יש לומר שאף לדברי המוראים לקמן שאין מתנת שכיב מרע אלא מדבריהם, אלא שיסמכו על הכתובים. אם כן, שואלת הגמרא, מניין למתנת שכיב מרע שקונה בדיבור בלבד שהיא מועילה מן התורה, שנאמר בספר במדבר פרק זך פסוק ח' לגבי ירושת נחלות, ואל בני ישראל תדבר למור איש כי ימות ובן אין לו, ועברתם את נחלתו לביתו. מהמילה ועברתם שהיא מיותרת, שהרי אפשר לכתוב איש כי ימות ובן אין לו נחלתו לביתו. מזה דורשים, יש לך העברה אחרת שהיא כזו. יש לך העברת נכסים נוספת שהיא דומה לירושה, בכך שהיא מועילה בלא קניין. היד רמה מסביר שכוונת הגמרא לומר יש לך העברת נכסים נוספת שהיא כזו, היינו שמעביר את הנכסים לבת במקום שיש בן, ואף על פי שמעביר את הנכסים מהראוי ליורשו למי שאינו ראוי ליורשו, ממילא יש ללמוד שמעביר לאדם אחר שאינו ראוי ליורשו. ואיזו היא? מסבירה הגמרא אותה העברה, זו מתנת שכיב מרע שיכול להקנות את נכסיו באמירה בלבד ללא קניין. ויהיה הגמרא מקור נוסף, רב נחמן אמר בשם רבא ברבוע, וכאמור לפי הסברו של התוספות, זו לא ראיה מוכחת שזה מן התורה אלא רק אסמכתא. רב נחמן אמר בשם רבא ברבוע, מאחה יש ללמוד מהפסוק שאחריו בספר במדבר פרק זך פסוק ט', ואם אין לו בת הוא נתתם את נחלתו לאחיו. מהמילה הוא נתתם שהיא מיותרת, הרי אפשר היה לכתוב נחלתו לאחיו או לאחיו. דורשים, יש לך נתינה אחרת שהיא כזו. יש עוד דרך של נתינה שהיא דומה לירושה שאינה צריכה מעשה קניין. ואיזו היא הנתינה הזו הנוספת? זו מתנת שכיב מרע שנקנית בדיבור בלבד, בלא קניין. ואומרת הגמרא, מדוע כל המורה למד מפסוק אחר? שואלת הגמרא, ורב נחמן שדרש מהמילה הוא נתתם המיותרת, מה איתה מה לא אמר? מי ועברתם? מדוע לא דרש מהמילה ועברתם שגם היא מיותרת, כדרך שדרש רבי זעירא? עונה הגמרא, האום היא באה אלה לחדר רבי, התיבה הזו נצרכת לדרשתו של רבי. דתניה שנינו בברית, הרבי אומר בכולן, בכל שאר הירושות נאמרה מהם לשון נתינה, ואילו כאן בירושת הבת נאמרה לשון העברה, כדי לומר לך, אין לך מי שמעביר נחלה משבט לשבט אלא בת, שרק באופן שבת יורשת היא מעבירה את הנחלה לשבט אחר. רואיל ובנה ובעלה שהם משבט אחר יורשים אותה. לומדים מכאן שבעל יורש את אשתו ובן יורש את אמו. כוונת הפסוק ועברתם את נחלתו לביתו להשמיע, שאפשר להעביר את נחלתו לשבט אחר, שהרי ביתו יורשת אותו ואפשר שתנסה לאחר מכן, לאיש משבט אחר ותמות וירשנה. שואלת הגמרא, ורבי זעירא שדורש מהמילה ועברתם המיותרת, מה איתה מה לא אמר מי ונתתם? מדוע לא דרש מהמילה ונתתם כדרך שדרש רב נחמן? עונה הגמרא, רבי זעירא סובר שהמילה ונתתם אינה מיותרת, כיוון דאורחי דקראו, כך דרך התורה לכתוב. עכשיו מביאה הגמרא דרשה ממקור נוסף, רב מנשה בר ירמיה אמר, מתנת שכיב מרע, שמקנה את נכסיו באמירה בלבד ואינו צריך קניין, נלמדת מאחה, מהפסוק של הקמן בספר מלכים ב' פרק ח' פסוק א'. הפסוק הזה עוסק בעניין חוליו של המלך חזקיהו, שחלה על כך שלא רצה להינשא וביטל מלעסוק בפריה וריבייה. זאת בטענה שראה ברוח הקודש שיצאו ממנו בנים שלא ילכו בדרך הישר ויעבדו עבודה זרה. בנבואת הנביא ישעיה על עונשו, מתוארים באילו הפסוקים. נאמר שם, בימים ההם חלה חזקיהו למות, ויבוא אליו ישעיהו בן אמוץ הנביא, ויאמר אליו, כה אמר השם, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. ממה שהנביא לא אמר לחזקיהו לעשות קניין על צוואתו, אלא רק צב לביתך, דהיינו בצוואה בעלמא, בצוואה בלבד, יש ללמוד ששכיב מרע יכול להקנות בדיבור בלבד. והתוספות ראש מבאר שאף שהמוראים שדרשו מן הכתובים סוברים שהוא מן התורה, ואף על פי שאין למדים מדברי קבלה, יש לומר שהיה להם בקבלה, ובא ישעיהו והסמיכו על הכתוב. ויהיה הגמרא דרשה ממקור נוסף, רמי בר יחזקאל אמר, מתנת שכיב מרע נלמדת מאחה, מהפסוק של הקמן בספר שמואל ב' פרק י"ז פסוק רב ג', אחרי עצת אחיתופל לאבשלום, שאחיתופל בעצמו ירדוף אחרי דוד, בעודו יגע דוד וללא זמן להתכונן למלחמה יהרגנו, איפר חושי הערכי את עצתו. ועקב כך נאמר שם, ואחיתופל ראה כי לא נעשתה עצתו, ויחבוש את החמור ויקום וילך אל ביתו אל עירו, ויצב אל ביתו ויחנק. ממה שלא הוזכר בפסוק שעשה קניין אלא בצוואה בעלמא, בצוואה בלבד, יש ללמוד ששכיב מרע יכול להקנות בדיבור בלבד. מכאן מוכיחים הראש והנימוקי יוסף שגם מי שיוצא בקולר, דיינו נידון למוות, יש לו דין של שכיב מרע לעניין זה שמקנה את נכסיו בדיבור בלבד ללא קניין. אגב, זה שהזכירה הגמרא את צוואתו של אחיתופל, מביאה הגמרא דברים שציווה את בניו. אומרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שלושה דברים ציווה אחיתופל את בניו. כך קיבלו חכמים, אל תהיו במחלוקת. ואמר שם מדייק שמה שאמר להם אל תהיו במחלוקת ולא אמר להם אל תחלקו, מפני שלפעמים אדם מוכרח לעשות מחלוקת, כאשר אדם אחר בא לעשות עמו מחלוקת, ולכך אמר להם אל תהיו אתם הגורמים למחלוקת. הפני שלמה מבאר, שבא לומר להם שלא זו בלבד שלא יעשו מחלוקת, אלא יזירם גם שלא יהיו גורמים שאחרים יעשו מחלוקת ויזכירו אותם בתוך המחלוקת. עוד הוא מוסיף לתרץ שאף אם בתחילה לא שלט ברוחו ונכנס במחלוקת, מכל מקום יזיר את בניו שיתפייסו מהר ולא יחזיקו במחלוקת. העיון יעקב מבאר את השייכות בין מה שאמר להם להיזהר במחלוקת למה שאמר להם בהמשך סימנים בעניין התבואה שתהיה מוצלחת, זאת על פי המבואר במסכת בבא מציעא דף נ"ט עמוד א'. לעולם יהיה אדם זהיר בתבואה בתוך ביתו, שאין מריבה מצויה בתוך ביתו של אדם, אלא על עסקי תבואה, שנאמר בתהילים קמ"ז, אסם גבולך שלום חלף חיתים יסביח, ולפיכך לרע שהזהירם על המחלוקת להימנע ממנה, הזהיר אותם גם על עניין התבואה, כדי שיתרבה השלום. אם כן, שלושה דברים ציווה אחיתופל את בניו, אל תהיו במחלוקת ואל תמרדו במלכות בית דוד, שהרי גם מרידתי לא הצליחה. המהרש"א מסביר שבתחילה חשב אחיתופל שהוא ימלוך עקב מעשה שהיה, ולאחר שראה שלא הוא המולך, אם כן שוב אין לו למרות, שהרי מבת שבע נכדתו יצא שלמה שהוא הממשיך למלכות בית דוד. הדבר השלישי שציווה אחיתופל את בניו, ביום טוב של עצרת ברור, כשיהיה יום טוב של שבועות צח ולא מעונן, זירעו חיטים כשיגיע זמנם, שסימן שיצליחו באותה שנה. ותוספות הראש מבאר בשם רבינו תם, שמכיוון שמביאים בעצרת מנחה חדשה של חיטים, לכן מגלה בו הקדוש ברוך הוא על הצלחת החיטים של השנה. המהרש"א ביאר שעצרת הוא יום קבלת התורה, והרי ללימוד השמוע צריך דעת צלולה, כי יום שנושבת ברוח צפונית שהוא יום אורה ונוח לכל, כאמור במסכת עירובין דף סמכי עמוד א', כאשר עצרת ברור וצח, זה סימן יפה לזה, ולפיכך אמר להם לזרוע חיטים שמביאים את הדעת לאדם, כמו שמבואר במסכת סוכה דף מבית עמוד ב'. היה אבץ מבאר שהתחדש שזמן סיוון מורה על הצלחת התבואה של שנה הבאה, אף על פי שאינו זורע עד ימי החורף של השנה הבאה. מר זוטרה אמר, הסימן שהחיטים יצליחו הוא אם יום טוב של עצרת יהיה בלול, מעורב, דהיינו יום המעונן. ומבארת הגמרא את המחלוקת בעניין הזה. איתמר שנו בני הישיבה, אמרי נערדה עם משמי דרבי יעקב. אמרו חכמי נערדה בשמו של רבי יעקב, לא ברור, ברור ממש. מה שאמרו בברייתא שהסימן שיצליחו החיטים שיהיה יום ברור, דהיינו שאינו מעונן, אין הכוונה שיהיה ברור ממש שלא יהיו שום עננים, ולא בלול בלול ממש. וכן מר זוטרה שסבר שצריך להיות מעונן, אין הכוונה שיהיה בלול ממש יום המעונן כולו. אלא אפילו בלול, אפילו יום מעונן ורוח צפונית מנשבתו פיזרה את העננים, זהו הנקרא ברור שסימן שיצליחו החיטים. כך מפרש הרשב"ם. אבל התורת חיים מבאר שהסימנים הללו אינם סימנים לתבואה אם תצליח, אלא סימן לגשמים שיהיו במשך השנה. שלפי מר זוטרה, גשמים מועטים מזיקים, ולכן הסימן הוא בלול, שאם יש בעצרת גשמים מרובים, סימן שכך יהיה כל השנה. ואילו לתנא קמא שסובר שהסימן הוא ברור, דהיינו שאם יש בעצרת גשמים מועטים, סימן שכך יהיה כל השנה. ונערדאי משמו של רבי יעקב באו לומר שאין כאן מחלוקת, ואף למי שסובר ברור צריך שיהיה מעט בלול, וכן למי שסובר בלול כוונתו שיהיה גם בלול. הביאה הגמרא שיש סימן אחר לתבואה של השנה. אמר לי רבי אבא לרבשי, ענן, אנחנו איננו סוברים כדברי הברייתא שנתנה סימן בעצרת, אלא עד הרב יצחק ברב דימי מתנינן לה. אנחנו סומכים על הסימנים של רב יצחק ברב דימי שהכל תלוי בחג הסוכות, שאז נידונים על המים. אמר רב יצחק ברב דימי במסכת יום עד הפחפה לפעמוד ב', מוצאי יום טוב האחרון של חג הסוכות, היינו מוצאי שמיני עצרת שנגמר בו הדין על המים, כמה מבואר במשנה במסכת ראש השנה דף ט"ז עמוד א', הכל צופין לעשן העולה מאש המערכה לראות לאיכן הוא נוטה. כי הגמרא במסכת יום עד הפחפה לפעמוד ב' מקשה, שנינו במסכת אבות, פרק ה' משנה ה', שאין כל הרוחות יכולות להזיז את השנה מערכה. מתרצת הגמרא שכוונת המשנה לומר שמעולם לא התפזר השנה מערכה, אבל מכל מקום היה נוטה לצדדים כמין דקל, שרוחות מזיזות את צמרתו. אם כן, במוצאי שמיני עצרת, שבו נגמר הדין על המים, הכל צופין לעשן העולה מאש המערכה לראות לאיכן הוא נוטה, כדי להבין ממנו איך נחתם גזר דינם על גשמי השנה הבאה. כאשר העשן נוטה לצד מסוים, סימן שהרוח נושבת מהצד השני, וכך יהיו הרוחות מנשבות במשך השנה. ולכן אם העשן נטה כלפי צפון מפני שרוח דרומית מנשבת, היו עניים שמחים ובעלי הבתים העשירים היו עציבים, מפני שרוח דרומית גורמת לכך שגשמי שנה יהיו מרובין, וממילא פירות שבאוצרות של בעלי הבתים מרכיבים מהלחות המרובה, ואז יהיו מוכרחים להוציא את פירותיהם מן האוצרות ולמוכרם בזול. ואם העשן נטה כלפי צד דרום, זאת משום שנשבה רוח צפונית, היו עניים עציבים ובעלי בתים העשירים היו שמחים, מפני שרוח צפונית גורמת לכך שגשמי שנה יהיו מועטים ופירות המונחים באוצרותיהם של בעלי בתים משתמרים להרבה זמן. ואז אין בעלי הבתים מוצאים את הפירות למחירה עד שהתייקרו, ולפיכך העניים עציבים. ואם העשן נטה כלפי צד מזרח משום שרוח מערבית נשבה בו, הכל שמחים, מפני שרוח מערבית מתונה ומביאה גשמים במידה ראויה. אין יורדים הרבה גשמים שירכיבו את הפירות שבאוצרות ולכן אינם נמכרים בזול. מצד שני, אינם יכולים להשתמר כמו שיש גשמים מועטים ולכן אינם נמכרים ביוקר. ואם נטה העשן כלפי מערב מפני שנשבה בו רוח מזרחית, הכל הצייבין מפני שרוח מזרחית מונעת מטר. ופירות הקרקע אינם צומחים וגורמת לרעב לבוא לעולם. מקשה הגמרא על דברי רב יצחק ברב דימי מברייתא. ורמיני, יש להקשות על דברי רב יצחק ברב דימי הסובר שרוח מזרחית קשה ורוח מערבית יפה מהברייתא דלהלן. אמר בברייתא רוח מזרחית לעולם יפה ורוח מערבית לעולם קשה. רוח צפונית יפה לחיטים שבשדות בשעה שהביאו שליש שכבר גדלו שליש מגידולם ואינם צריכים למטר, וקשה לזיתים בשעה שיניצו, שחונטים, שצריכים עדיין לגשמים מרובים. ורוח דרומית הגורמת לגשמים מרובים קשה לחיטים שבשדות, בשעה שהביאו כבר שליש מגידולם ויפה לזיתים בשעה שינצו. וכדרך אגב מביאה הגמרא סימן לזכור את פרטי הברייתא הזו, ואמר רב יוסף איתימה ויש אומרים שאמר זאת מר זוטרא, ואיתימה ויש אומרים שאמר זאת רב נחמן בר יצחק וסימנך. הסימן בשבילך לזכור איזה רוח מועילה לחיטים ואיזה לזיתים, הסימן הוא שולחן בצפון ומנורה בדרום. שולחן שעליו הניחו את לחם הפנים היה עומד בצפון, והמנורה שבה הדליקו שמן זית עמדה בדרום. ההיא מרה בידידי והיא מרה בידידי, זה מגדלת שלו וזה מגדלת שלו. כלומר, השולחן בצד צפון הוא סימן לרוח צפונית המגדלת חיטים שראויים לשולחן, ללחם הפנים, ואילו המנורה שעמדה בצד דרום היא סימן לרוח דרומית המגדלת זיתים הראויים למנורה. על כל פנים, קשה מן הברייתא הזו על רב יצחק בר אבדימי, שהרי כאן מבואר שמזרחית, רוח מזרחית יפה ורוח מערבית קשה. תרץ את הגמרא לא קשה, אין סתירה בין הדברים, משום שאכן לדברי כולם, רוח מערבית מביאה גשמים מרובים ורוח מזרחית גורמת לגשמים מועטים. אלא שדיברו על מקומות שונים, הלן והלהו. דברי הברייתא נאמרו לגרים בבבל, שהאדמה לחם מחמת שהיא נמצאת במקום נמוך ומתאספים אצלה הרבה גשמים ואינם צריכים אלא לגשמים מועטים. ולפיכך רוח מערבית שמביאה הרבה גשמים וגורמת ללחות מרובה קשה להם, ולרוח מזרחית טובה להם. והלהו, דברי רב יצחק בר אבדימי נאמרו לעניין הגרים בארץ ישראל, שארץ ישראל גבוהה ולכן לא מתאספים שם גשמים. לפיכך רוח מזרחית קשה להם שממעטת את הגשמים, ולרוח מערבית טובה להם שהיא מרבה את הגשמים שצריכים להם. ויהיה הגמרא ברייתא בעניין. תניא שנינו בברייתא, אבא שאול אומר אם יום טוב של עצרת ברור, צח ולא מעונן, סימן יפה לכל השנה כולה. הביאה הגמרא עוד דבר שהוא סימן לכל השנה. אמר רב זביד, אי יום הקמה דריש שעתה. היום הראשון של ראש השנה, אי חמים, אם הוא יהיה חם, כולה שעתה חמימה. סימן הוא שרוב השנה הבאה תהיה חמימה. אי קריר, אם היום הראשון של ראש השנה יהיה קר, כולה שעתה קרירה. סימן הוא שרוב השנה הבאה תהיה קרירה. שואלת הגמרא למי נפקא מינה, לאיזה צורך יש לדעת בתחילת השנה? מה התחזית לשנה הבאה? מתרצת הגמרא לתפילתו של כהן גדול, בדף קמ"ז עמוד ב' אנחנו. יום הכיפורים כשהיה מתפלל הכהן הגדול על השנה שתהיה גשומה או חמה, אם הוא רואה שהשנה תהיה חמה, יתפלל שלא תהיה חמה יותר מדי, ואם רואה שתהיה קרה, יתפלל שלא תהיה קרה יותר מדי. ודרכי דוד ביאר את הטעם שנקטה הגמרא דווקא כהן גדול ולא נקטה זאת לגבי תפילת כל אדם, משום שהכהן הגדול היה צריך לקצר בתפילתו כדי לא להדיג את ישראל, כמו שמבואר במסכת יום הדף נון ב' עמוד ב', שבשעה שנכנס לקודש הקודשים, עם ישראל דאג שהכל ילך כשורה, לכן הוא היה צריך לצאת משם במהירות, בשלום. ולכן, על ידי הסימן, אם היום הראשון של ראש השנה קר או חם, יכול הכהן הגדול לקצר ולהזכיר רק צד אחד בתפילתו. לעיל הגמרא הביאה שיש המוראים שדרשו מפסוקים שמתנת שכיב מרע מועילה בדיבור בלבד. עכשיו, בדף קמ"ז עמוד ב', והשורה הראשונה, מביאה הגמרא את שיטת רבה שמתנת שכיב מרע שהיא בדיבור בלבד, אינה מועילה אלא מדרבנן. אומרת הגמרא ורבה אמר רב נחמן, רבה אמר בשמו של רב נחמן, מתנת שכיב מרע שיכול להקנות באמירה בלא קניין, אינה מועילה מן התורה, אלא מדרבנן בהלמהי, ותקנו זאת חכמים מפני החשש שמא, אם לא יוכל להקנות בקלות, תתערף דעתו עליו מחמת צערו, כשיידע שאינו יכול להקנות למי שרוצה, ולא יקיימו בניו את צוואתו. ושוב נזכיר שהפסוקים שהביאה הגמרא להיל, בדף קמ"ז עמוד א' מאחיתופל וחזקיה, הם עיצה טובה שיצווה אדם את בני ביתו בשעת מיתתו כל מה שיש לו לצוות, ואף דברים שאינם צריכים קניין, כגון שיודיע לבני ביתו מי חייב לו, והיכן מונחים חפציו. הוסיף הריטב"א שרב נחמן ידרוש מהמילה ועברתם את דרשתו של רבי, והמילה ונתתם אינה מיותרת כמו שכתבה, כיוון שכן דרך התורה לכתוב כפי שכתבה הגמרא לאל בדעת רבי זיירא. ותוספות לאל פירשת הגמרא מניין למתנת שכיב מרע מן התורה, שאין הכוונה שמועיל מהתורה אלא רק מדרבנן. לפיכך יש לומר שאף לדברי האמוראים שהביאו מקורות למתנת שכיב מרע, אין מתנת שכיב מרע אלא מדבריהם, מדברי רבנן, אלה שיסמיכו על הכתובים. אומר המערשה שלפי הגרסה שלפנינו, שרבה אומר את הדברים בשמו של רב נחמן שמתנת שכיב מרע מדי רבנן, מבואר שבא רבה לחלוק בשם רב נחמן על מה שהביאה הגמרא קודם בשמו שמתנת שכיב מרע מועילה מן התורה. אומר המערשה שייתכן שלתוספות היו את גרסת הראש שגרס בגמרא אמר רבה אמר רב נחמן, כלומר שהוא בא לפרש ואינו בא לחלוק. מקשה הגמרא, ומי אמר רב נחמן אחי? האם אכן זוהי שיטתו של רב נחמן שמתנת שכיב מרע אינה מועילה אלא מדי רבנן? והרי אמר רב נחמן, אף על גב דאמר שמואל, דין זה מלווה המוכר שטר חוב לחברו, בקניינים שלמדה הגמרא לעיל בדף ע"ז עמוד א', ומעתה הקונה את השטר הוא זה שצריך לגבות את החוב, וחזר המלווה אחר המחירה, ומחלו מחל את החוב ללווה, הדין הוא שהחוב מחול, מפני שהלווה לא התחייב כלום לקונה השטר, אלא שהקונה רוצה לגבות המעות מכוחו של המלווה, ומאחר שהמלווה עצמו מחל את החוב ללווה, שוב אין לקונה של השטר שום פתחון פה על הלווה. והרשב"א מבאר את הדברים יותר, שהמלווה לא מכר לקונה אלא את הזכויות שיבואו לידו מחמת החוב הזה. ואין הקונה יכול לקבותם אלא מכוחו של המלווה. מכיוון שהשיעבוד של הלווה נשאר כלפי המלווה בלבד, ומאחר שהמלווה מחל את החוב, אין לקונה את השטר זכות גבייה. מסיים הרשב"ם ואומר שעל כל פנים חייב המלווה לשלם ללוקח את מעותיו, כיוון שעל ידי מה שמחל הלווה גרם ללוקח את החוב, שלא יוכל לגבות, והרי זה כשורף שטרותיו של חברו, שחייב מדין גרמי. כפי שלמדנו במסכת כתובות, דף פ"ו עמוד א'. לדעת רש"י חייב לשלם את כל הסכום שכתוב בשטר, ולדעת רי, אינו מחויב להחזיר אלא את המעות ששילם הלוקח עבור השטר. כי הדרך שמשלמים עבור שטר חוב, סכום מועט יותר מהכתוב בו, מפני החשש שלא יצליחו לגבות לבסוף. ובעיקר דין מכירת שטרות מצינו כמה שיטות. ויש לבאר לפי כל שיטה באמת איך יכול המלווה למחול לאחר המכירה. דעת הריף במסכת כתובות בדף פ"ו עמוד א', והרמב"ם בהלכות מכירה פרק ו' הלכה י"ב, שמכירת שטרות אינה מועילה אלא מדרבנן, שהרי שטר חוב אינו דבר מסוים שיוכל למכור אותו, ולפיכך פשוט שיוכל המלווה למחול, כיוון שמדאורייתא החוב עדיין שייך לו. דעת רבינו תם, מכירת שטרות היא מן התורה, אבל כל חוב מורכב משני שיעבודים, שיעבוד הגוף חל על הלווה עצמו, ושיעבוד נכסים החל על נכסי הלווה. ואפשר למכור רק את שיעבוד הנכסים, אבל לא את שיעבוד הגוף שנשאר ברשות המלווה. והטעם שיכול המלווה למחול על החוב אף על פי שהמכירה חלה מן התורה, מפני ששיעבוד הגוף נשאר ביד המוכר, אז הוא יכול למוחלו. וכיוון שפוקע שיעבוד הגוף, פוקע ממילא גם שיעבוד הנכסים, מפני שהנכסים משועבדים רק מדין ערבות ללווה. וכשם שאם נפטר הלווה מהחוב על ידי פיראון או מחילה, נפטר גם הערב, אפילו ערב קבלן, הוא הדין שכשנפטר הלווה עצמו מהחוב, מתבטל גם שיעבוד הנכסים. דעת הראב"ד, שבמכירת השטרות אין הלוקח קונה לא את השיעבוד של הגוף ולא את שיעבוד הנכסים, אלא צריך המלווה לכתוב לו כתב הרשאה על החוב. בלי זה, אינו יכול לתבוע את הלווה. ואף שמצד המוכר המכירה קיימת, מכל מקום אם מחל המוכר ללווה, יכול הלווה לטעון ללוקח, אינך בעל דברים שלי. אבל אם כתב לו הלווה, משתעבדנה לך ולכל דעתי מחמתך, משתעבדנה לך ולכל מי שיבוא מחמתך, אין המלווה יכול לחזור ולמחול. אם כן, חוזרים אל הגמרא שכאמור מקשה, האם אכן שיטת רב נחמן שמתנת שכיב מראינה מועילה אלא מדרבנן? והרי אמר רב נחמן, אף על גב דאמר שמואל, דין זה של מלווה המוכר שטר חוב לחברו ומעתה הקונה את השטר הוא זה שצריך לגבות את החוב, וחזר המלווה לאחר המכירה ומחלו מחל את החוב ללווה, הדין הוא שהחוב מחול, מפני שהלווה לא התחייב כלום לקונה השטר, אלא שהקונה רוצה לגבות את המעות מכוחו של המלווה, ומאחר שהמלווה עצמו מחל את החוב ללווה, שוב אין לקונה של השטר שום פתחון פה על הלווה. ואפילו היורש של המלווה מוכל רשאי למחול את החובות שחייבים לאביו. מכל מקום, מודה שמואל שאם נתנו, אם נתן המלווה את השטר חוב לאיש אחר במתנת שכיב מרה, דהיינו באופן שיקנה השכיב מרה את כל נכסיו, היה השטר חוב בכלל כל נכסיו, או שמדובר שיקנה את השטר חוב בפני עצמו בקניין, כדין כל מתנת שכיב מרה במקצת, היורש אינו יכול למוחלו ללווה, כיוון שדברי שכיב מרה ככתובים וכמסורים. והרי זו נתינה גמורה ונסתלק הנותן מהחוב, ושוב אין יורשו יכול למחול. מסיימת הגמרא את השאלה, היא אמרת בישלמה, מובן הדבר יהיה, אם נאמר שרב נחמן סובר שמתנת שכיב מרה מועילה מדאורייתא משום האחי מחמת כך, אינו יכול למחול? והיינו משום שיש חילוק בין סתם מכירת שטרות למתנת שכיב מרה, שבסתם מכירת שטרות אין המכירה מועילה מן התורה, ולכן יכול המוכר למחול, אבל מתנת שכיב מרה שמועילה מן התורה, נמצא שהייתה זו נתינה גמורה והסתלק המוכר מהחוב, ושוב אין יורשו יכול למחול. אלא היא אמרת דרבנני, אם תאמר בשיטת רב נחמן שמתנת שכיב מרה אינה מועילה אלא מדרבנן, שמן התורה חוב הוא, בדבר שאין בו ממש ואי אפשר למוכרו, ולפיכך אף לאחר שתקנו רבנן שיוכל להקנות את החוב, זה לא קניין גמור ומהתורה עדיין לא הסתלק הנותן מהחוב, אם כן קשה המים, מדוע יורשו אינו יכול למחול? מתרצת הגמרא אכן מתנת שכיב מרה אינה של תורה, אולם מסעו החכמים כשל תורה, שיועיל כמו קניין מהתורה כדי שלא תתערף דעתו, ולכן אין היורש יכול למחול. לכאורה קשה לפי פירוש רבינו תם, מה תרצה הגמרא עשאו כשל תורה? הרי גם מכירת שטרות מועילה מן התורה, ואף על פי כן יכול למלווה למחול. אם כן, מדוע שבמתנת שכיב מרה לא תועיל מחילה? תרץ רבי עקיבא איגר שכוונת הגמרא עשאו כשל תורה, היינו שחכמים נתנו למתנת שכיב מרה תוקף כמו ירושה של תורה, וזה משום שהסמיכו את מתנת שכיב מרה על הפסוק של ועברתם נחלתו. מוסיף הרבי עקיבא איגר שצריך לומר לפי זה שעשאו ליורש הכוונה גם לשיעבוד הגוף. שאם לא כן עדיין יהיה קשה מדוע אין היורש של הנותן יכול למחול שיעבוד הגוף אם ממילא יפקע החוב. בהכרח שעשאו ליורש גם לשיעבוד הגוף. מביאה עכשיו הגמרא שאף על פי ששכיב מרה דבריו הם ככתובים וכמסורים, מכל מקום יש דברים שאינם נקנים גם במתנת שכיב מרה. אמר רבא, אמר רב נחמן, אומר רבא בשמו של רב נחמן, שכיב מרה שאמר ידור פלוני בבית זה, כלומר שיקנה לו רק את זכות הדיור בבית ולא את הבית עצמו, וכן אם אמר יאכל פלוני פירות דקל זה, שיקנה לו רק את פירות הדקל שאינם קיימים עדיין, ולא את הדקל עצמו, הדין הוא שלא אמר כלום. כיוון שאי אפשר להקנות זכות דיור שאין בה ממש ולא נתפס בזה קניין. וכן בפירות דקל אינו יכול להקנות, כיוון שפירות דקל אינם קיימים, וזהו דבר שלא בא לעולם. הרמב״ם בלכות שחייה פרק יוד, הלכת את וו, כותב, שכיב מרע שאמר ידור פלוני בבית זה, יאכל פלוני פירות דקל זה, לא אמר כלום, שלא יקנה להם דבר שיש בו ממש. שהדירה והאכילה וכיוצא בהן, הרי הם כדיבור וכשינה שאין נקנין. יוצא מדבריו שבשני האופנים יש חיסרון של דבר שאין בו ממש. הרעבד מפרש שבשני האופנים הללו, ידור פלוני בבית זה ויוכל פירות דקל, החיסרון הוא לפי שאינם בעולם. והיינו משום שגם בידור פלוני בבית הוא מקנה את השימוש, והשימוש אינו קיים עד שישתמש בפועל. ובמקום שאין קניין מועיל בבריא, גם בשכיב מרע אין אמירתו מועילה כלום. עד שיאמר תנו בית זה לפלוני וידור בו, שכיוון שיקנה לו זכות בגוף הבית מועילה הקנאתו. וכן עד שיאמר תנו דקל זה לפלוני ויוכל פירותיו, שכיוון שיקנה לו את הדקל לפירותיו מועילה הקנאתו. ואין לנו לתקן לשונו ולומר הרגילה דעתו שרוצה שידור בביתו ויוכל פירות דקל, וכוונתו הייתה לומר בית לדירה ודקל לפירות. לא אומרים זאת משום שדברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים, היינו רק מה שאמר. אבל אין לנו להוסיף על דברה ולתקן את לשונו. כך מסביר הריטב"א. מבררת עכשיו הגמרא לממרא, האם בא הדבר לומר שכפי שמשמע כאן דסבר רב נחמן, מילתא דאיתא בבריא, רק הקנאה שמועילה אצל אדם בריא, איתא בשכיב מרע, מועילה בשכיב מרע, שיכול השכיב מרע להקנות באמירה לחוד. אבל דלאיתא בבריא, הקנאה שאינה מועילה בבריא, כגון בדבר שאין בו ממש, לאיתא בשכיב מרע, אינה מועילה אף בשכיב מרע, והיינו משום שאין שכיב מרע עדיף מן הבריא, אלא שאמירתו במקום קניין של בריא, ולכן במקום שאין קניין מועיל בבריא, גם בשכיב מרע אין אמירתו מועילה כלום. כך סובר לכאורה רב נחמן. מקשה הגמרא לכלל הזה, והווה הרי אמר רבא, אמר רב נחמן, אמר רבא בשמו של רב נחמן, במסכת כתובות דף נון ה' עמוד ב', וכן לקמן בדף קוף נון ב' עמוד א', שכיב מרע שאמר תנו הלוואתי, תנו את המעות שפלוני חייב לי במלווה על פה לפלוני, ומעתה התחייב הלווה לפרוע לאותו פלוני במקומי, הדין הוא שדיבורו הועיל והלוואתו קנויה לפלוני, ואף על גב דלית בבריא, ואף על פי שהקנאה זו אינה שייכת בבריא, שאדם בריא אינו יכול להקנות מלווה על פה, מפני שמעות החוב ניתנו להוצאה ואינם בהן, ולפיכך לא יכול לחול בהם קניין. וקשה שהרי לאל בדף קוף ממזיין עמוד ב' דייקנו מדברי רב נחמן עצמו, שבאופן שאין קניין מועיל בבריא, גם בשכיב מרע אין אמירתו מועילה כלום. מביאה הגמרא שני תירוצים. רב פאפה אמר, אכן הקנאת שכיב מרע אינה מועילה רק במקום שבריא יכול להקנות, אלא ששונה הדין בהלוואה, שם יכול השכיב מרע להקנות מלווה על פה. מדוע? הועיל ויורש יורשה. כלומר, חכמים נתנו למתנת שכיב מרע דין של ירושה, ומכיוון שלעניין ירושה נחשב החוב כאילו מונח ברשות היורש ושייך בזה ירושה, לכן אפשר להקנות גם מלווה על פה במתנת שכיב מרע. שואלים התוספות בדיבור המתחיל שכיב מרע הראשון, בדף קוף ממחת עמוד א', אם יכול שכיב מרע להקנות כל דבר ששייך בירושה, מדוע אם אמר ידור פלוני אינו מועיל? הרי בירושה אין חיסרון של דבר שאין בו ממש, שהרי מעשים שבכל יום שאדם מוריש לבניו דירת בית ואכילת פירות. מבארים התוספות שכשם שאין אדם מקנה דבר שאין בו ממש, כך אין אדם יורש דבר שאין בו ממש, אלא שדירת בית ואכילת פירות היורש יורש, מכיוון שיורש גם את גוף הבית וגוף הדקל. מוסיף התוספות ראש, שאף אם שכר בית ומת תוך הזמן, שכירות ליומו ממכרו, ועד הזמן ששכר קנוי לו הגוף, ואם כן גם היורש יורש מה שהיה קנוי לו, ואין זה נחשב שמוריש לו רק את דירת הבית ופירות הדקל. תירוץ נוסף מביאה הגמרא, רבך בריידר אביקה אמר, אכן הלוואה איתה בבריא, הלוואה שייכת בהקנאה גם בבריא, כדי אמר רבונה בשמו של רב, כדי רבונה אמר רב, דאמר רבונה אמר רב לאל בדף קוף ממדלת עמוד א', אדם האומר לחברו מנה לי בידך, מנה שלי מונח אצלך בפיקדון או בהלוואה, תנאו לאדם פלוני, אם היה הדבר במעמד שלושתן, דהיינו המפקיד, הנפקד והמקבל, קנה המקבל. כפי שנתבהר לאל שזו אחת מההלכות שהן ללא טעם, מפני שמעיקר הדין, אין קניין שמועיל לדבר שאינו בעין. תקנו חכמים שיועיל, משום שכך היה נהוג בין הסוחרים שיוכלו לקנות באמירה במעמד שלושתם. והוא זה שיקבה את החוב. הרי ששייך קניין גם במלווה על פה בבריא, ולפיכך מועילה אמירת שכיב מרע. אומר הרשב"ם שאף על פי שלמסקנת הגמרא, הקנאה שאינה מועילה בבריא אינה מועילה בשכיב מרע, מכל מקום אפשר להקנות מטבע במתנת שכיב מרע, ולמרות שאין מטבע נקנה בקניין חליפין כאמור במסכת בבא מציעא דף מ"ו עמוד א', והיינו משום שאותם הטעמים שהביאה הגמרא לעניין הלוואתי לפלוני שייכים גם בהקנעת מטבע. נענה עכשיו הגמרא בשכיב מרא שהקנה דקל לאדם אחד ופירות לאדם אחר. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. שכיב מרא שהקנה דקל לאחד והשאיר לעצמו את הפירות, ולאחר זמן הקנה את פירותיו לאדם אחר. מהו? האם יוכל לחזור בו מהנתינה כשיעמוד מחוליו, או לא? מה הם צדדי הספק? מי שייר מקום פירי? האם כשהקנה את הדקל לראשון, השאיר לעצמו את הענפים שעליהם צומחים הפירות, ואף על פי שאחר כך הקנה את הפירות עצמם לאחר, עדיין ענפי האילן נשארו אצלו, ולפיכך זה נחשב מתנת שכיב מרא במקצת, שהדין הוא שאפילו עמד מחוליו אינו חוזר, ולפיכך אינו יכול לחזור בו בין באילן, בין בקרקע, או שיש לומר שהנותן לו שיער לעצמו את ענפי האילן, כלומר שבזמן שיקנה לראשון את הדקל, יקנה הוא לגמרי ולא שיער לעצמו את הענפים. והרי זו מתנת שכיב מרא בלא שיעור, שהדין הוא שאם עמד מחוליו, חוזר בו מהמתנה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אם תמצא לומר, אם תרצה לנקוט כמו צד אחד של הספק, שהמקנה דקל לאחד ופירות לאחר לא אבי שיעור, לא שיער, מפני שכשיקנה לראשון יקנה גם את הענפים, והרי זו מתנת שכיב מרא בלא שיעור, יש להסתפק באופן שאמר לראשון בפירוש שהוא מקנה לו חוץ מפירותיו. מהו? האם כיוון שהזכיר חוץ מפירותיו גילה בדעתו שכוונתו להשאיר לעצמו את כל מה ששייך לפירות, דהיינו גם את הענפים, וכשיקנה אחר כך לשני את הפירות עדיין נשארו אצלו הענפים, וזה יהיה מתנת שכיב מרא במקצת לגבי שניהם, שאם לא כן מדוע פירש חוץ מפירותיו? הרי גם אם לא היה מפרש כך, לא היה הראשון קונה את הפירות, כיוון שיקנה לו את הדקל בלבד. פושטת את הגמרא את הספק, אמר רבא, אמר רב נחמן, אם תמצא לומר, אם תרצה לפשוט את הספק הראשון, שהמקנה דקל לאחד ופירותיו לאחר לא אבי שיעור מקום פירי, אינו משייר את הענפים שעליהם צומחים הפירות, אלא נתן הכל לראשון, מכל מקום, באופן שאמר חוץ מפירותיו, הדין הוא שיער מקום פירי, שיער לעצמו מקום צמיחת הפירות, דהיינו ענפי הדקל. ומפרש את הגמרא את הטעם, ועליבא דרב זביד, כפי שפירש רב זביד לאל בדף סמך ג' עמוד ב'. שנינו במשנה לאל בדף סמך א' עמוד א', שהמוכר בית אינו כולל במחר את הדיוטה העליונה, את עליית הגג. על המשנה הזו אמר יש לקיש לאל בדף סמך ג' עמוד א', שבאופן שאיתר בלשונו כשמחר את הבית ואמר, על מנת שדיוטה העליונה שלי, הדין הוא שדיוטה העליונה שלו. דאמר רב זביד, דהיינו לעניין זה, שאם רצה להוציא בזיזין, מוציא. כלומר, שישאיר לעצמו זכות בחצר, שיוכל להוציא זיזין מהגג לחצר. על מה מוכח מכאן? שכיוון דדיוטה שיער, מקום זיזים נמי שיער. היות ואמר במפורש שאינו מוכר את הדיוטה, אף על פי שלא היה צריך לפרש, שהרי המוכר את הבית אינו כולל במחר את עליית הגג, אנחנו אומרים שכוונתו לשייר לעצמו גם את מקום הזיזים, דהיינו זכות בחצר, שיוכל להוציא זיזים מהגג לחצר. אם כן, אחנה מי, אותו הדבר הדין כאן. כיוון שאמר חוץ מפירותיו ייתר בלשונו, הדין הוא דמקום פירות שיער, ששייר לעצמו מקום צמיחת הפירות, דהיינו ענפי האילן. הביאה הגמרא שיש ששנו את הספק לאיל ואת מה שפשט רב נחמן על דין אחר. אמר לי רבי אבא לרב אשי, ענן עד רבי שמעון בן לקיש מתנינן לה. אנחנו שנינו את הספק הזה על דינו של רבי שמעון בן לקיש ולעניין מתנת בריא. שנינו במשנה לאיל בדף סמך א' עמוד א', שהמוכר בית אינו כולל במחר את הדיוטה העליונה, את עליית הגג. על המשנה הזו אמר רבי שמעון בן לקיש, שאדם המוכר בית לחברו ואמר לו בפירוש, על מנת שדיוטה העליונה שלי, הדין הוא שדיוטה העליונה שלו, כלומר, שיער לעצמו את הזכות להוציא זיזים מהגג לחצר, ואין הקונה מעכב עליו. וזו הייתה כוונתו בזה שפירש במפורש על מנת שדיוטה העליונה שלי, כי הרי בשביל להשאיר את הדיוטה העליונה, את עליית הגג לעצמו, הוא לא היה צריך שיעור מיוחד, הוא לא היה צריך להדגיש זאת במפורש, שהרי מחר לו רק את הבית ולא את עליית הגג. מזה שהוא פירש על מנת שדיוטה העליונה שלי, הוא מתכוון לומר שהוא משייר לעצמו את הזכות להוציא זיזים מהגג לחצר, ושהקונה לא יוכל לעכב עליו. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד דף קוף ממזיין ממסכת בבא בתרה עם שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מניין ששכיב מרא מקנה בדיבור בלבד? שאלה שנייה, מה עם ג' הדברים שציווה אחיתופל את בניו? שאלה שלישית, האם רוח מזרחית יפה או קשה לתבואה? שאלה רביעית, מה הנפקמינה בבדיקה שעשו בראש השנה אם השנה תהיה חמה או קרה? שאלה חמישית, מה הסברה שתקנו חכמים שתועיל אמירה בשכיב מרא? והשאלה האחרונה על דף קוף ממזיין, המוכר שטר חוב לחברו וחזר ומחל על החוב, האם חייב להחזיר את הכסף לקונה וכמה כסף? אנחנו מחפשים את דעותיהם של הרשבם ובעלי התוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום ראשון חבדלת בסיוון תפשין עין זין סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דף קוף ממזין ממסכת בבא בתרא. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שני חפהי בסיוון תפשין עין זין ונלמד את דף קוף ממחת ממסכת בבא בתרא מרחק 4 שבועות. ושמונה ועשרים דפים עד לסיום מסכת בבא בתרא בעזרת השם ובישועתו. לקרואים בנימין מילצקי ורוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילה דמיטב. מנותן התורה. חלכם לא ראית אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.